www.co.il. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות.
רדיו סול,
הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת לקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. kala boy kala
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, י' ג' בסיוון, תפשין פי ג', השניים בחודש מאי שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת בעלותך, עם כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. כמו כן נשמע שירים עבריים, שירים לשבת, והשירים של ארץ ישראל היפה. וגם פינת לשון, רגע של עברית, מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור המון. האזנה נעימה.
רגע
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
ואנוכי בסוף מערב, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב. איך את אמה את אשר אוכל, ואיך ירב, ואיך ירב, איך השלם נדרי באסרי, בעוד ציון בחבל דום, ואני בקבל הרב, ואני בקבל הרב. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך את אמה את אשר אוכל, ואיך ירם, ואיך ירם, יקל בעיני עזוב כל טוב ספרד, כל טוב ספרד, יקר בעיני ראות אפרוד דביר, אפרוד דביר נחרב, אפרוד דביר נחרב. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב.
פתחנו את התוכנית עם שיר ליבי במזרח, ליבי במזרח, עם לאור יני, ששר מאוד מאוד יפה, נעים. השיר ליבי במזרח הוא שירו של רבי יהודה הלוי, הוא פילוסוף, רופא, משורר יהודי, ספרדי, שחי בתקופת ימי הביניים של יהדות ספרד. והשיר הוא שיר כיסופים לארץ ישראל. הוא שייך לקבוצת שירי ציון. השירים, שירי געגועים לציון, שמשקפים לא רק געגועים עזים לציון, אלא גם תהליך נפשי רוחני ממושך, שהגיע לבשלות במסע אל הארץ הנכספת. ליבי במזרח. ואנוכי בסוף מערב, איך את אמה את אשר אוכל, ואיך יערב.
מה קורה לי?
עוד שיר על געגועים לירושלים, געגועים לארץ ישראל, געגועים לציון, קריה יפהפייה, מסוס לארייך, עיר נאמנה את למלכך ושרייך. המשורר רבי זכריה אלזרי, שחי במאה ה-16 בתימן, הוא הנוסע התימני הגדול שהגיע לארץ ישראל במסעותיו, והיה מראשוני המקובלים בתימן. והוא שר את השיר, חיבר את השיר, שיר געגועים וחיסופים לירושלים, כמו הרבה הרבה משוררים בגולה שהתגעגעו לירושלים מאז ומעולם. אז שמענו את רבקה רז בשיר קריה יפהפייה, מסוס לארייך. אנחנו נמשיך בפינה, פינת לשון רגע של עברית, מתוך ספרה של הבלשנית רות רז על מגור רמון, שמשמשת יועצת לשון בתאגיד כאן, ועורכת הפינה רגע של עברית. השבוע נדבר על חשד לכאורה, ביטוי חשד לכאורה, וכך כותבת רות על מגור רמון: יש חשד ממשי ויש חשד לכאורה, יש ראיות ממשיות ויש ראיות לכאורה. מה פירוש חשד לכאורה? חשד לכאורה הוא חשד במבט ראשון, קודם שנחקר העניין לעומקו. לכאורה היא מן המילה אורה, אור, לכאורה, כפי שהדבר נראה באור ראשון, בראייה ראשונה. ממתי אנו מוציאים את המילה לכאורה בעברית? ובכן, מן התלמוד ואילך, מזמן התלמוד ומאז ועד היום. בדיון המשפטי על זכויות הירושה של אלמנה, על פי הכתוב בכתובה שלה, מקשה המורה על חברו ושואל. המורה, תקופת התלמוד, בגמרא מקשה המורה על חברו ושואל. אם אמרנו שגרסת המשנה מתיישבת עם דעתו של רב שמואל, למה הלכה כגרסתו של רב? ובכן, רב ושמואל, אנחנו נזכיר, היו צמד אמוראים שהרבו לחלוק זה על זה. ומה התשובה? התשובה, לכאורה המשנה גורסת כדעתו של שמואל, אבל אם תעיין בה, תגלה שהיא מתיישבת עם דעתו של רב, לכאורה. וניגודה, תעיין בה, תקרא אותה לעומקה. אני חוזר, לכאורה, הניגוד שלכאורה, תעיין בה, תקרא אותה לעומקה. והיום, בעולם המשפט, וגם בלשון הכללית, לכאורה, על פני השטח, במבט ראשון, חשד בראייה ראשונה, וייתכן שלאחר שיעמיקו בחקירה, החשד לכאורה יופרח. לכאורה, מן המשפט התלמודי למשפט של ימינו.
מעלי שמך מארץ נוכריה מפת העולם בלב הולם הגעתי אל דלתך עקיף החומותייך והבנייך החונן ובעיני יופייך הגמה כחולה אבוא בשעריך ובתפילה בנייך מרחוק הנה באים אלוף נעורייך שוב קורא בשמך וחומותייך שיר חדש ינהים עקיף החומותייך והבנייך
אדלר במחרוזת שירי רועים שירים שירי רועים שירים שירים על שדות ועל הסמים מאוד נעים לשמוע פרשת בעלותך, אנחנו קוראים על הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, שידבר אל אהרון לגבי המנורה, וכך כתוב, וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. בהמשך אנחנו קוראים את סדר המסעות, איך מתחילים לנסוע ומה עושים עם הנסיעה, לפני הנסיעה, לפני המסע. והמסע הראשון קורה בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש עולה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. ויסעו בראשונה על פי אדוני ביד משה. ומי נוסע ראשונה? מי המוביל? ויסעו דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם וכו' וכו'. אנחנו תכף נדבר עם כבוד הרב אהרון בדיחי, בעוד מספר דקות יעלה לשידור, נשוחח איתו על פרשת השבוע, פרשת בעלותך את הנרות. בינתיים נשמע את אסתר אופרים בשיר העדרים.
עדרי הצון ושיר להם אז השאר בזמון עצוב רואה צעיר בעדר
שלום למאזינים, איתנו נמצא כבוד הרב אהרון בדיחי, שליטה רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, ששוחח איתנו על משמעות פרשת בעלותך. כבוד הרב, האם שומע?
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
שלום שלום כבוד הרב. אז אנחנו נתחיל באולי פרשנות כללית על על הפרשה, מספר דקות, ולאחר מכן יש לי מספר שאלות לשאול את כבוד הרב.
כן, הפרשה שלנו פרשה מגוונת, פרשה שיש בה גם מצוות, המצווה המיוחדת שהתורה חוזרת עליה.
כבוד הרב, לא כל כך שומעים טוב, אפשר להגביר או לדבר יותר קרוב?
עכשיו?
עדיין לא.
אז רגע, רק רגע. עכשיו?
אוקיי, אנחנו נסתדר עם זה.
זה בסדר? אם לא, בסדר. אז אני אנסה לשנות אולי מיקום, רק רגע.
אוקיי.
עכשיו זה בסדר?
אוקיי, בסדר, אנחנו נמשיך עם ה... עם, 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 עם מה ש... איך שאנחנו שומעים. זה בסדר.
כן. אנחנו, התורה, הפרשה שלנו פותחת בציווי לאהרון הכהן על העלאת המנורה, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נראותיה, כאשר ציווה אדוני את משה, והתורה מדגישה, ויעסקן אהרון. וחכמים שמו לב להדגשה הזאת, אהרון הכהן היה צריך להטיב את הנרות ולהדליק את הנרות מדי יום ביומו. פעולה שחוזרת על עצמה בצורה מדויקת, אמנם היא מלאה בפרטים, אבל הפרטים האלה חוזרים על עצמם יום אחרי יום. והתורה מעידה על אהרון הכהן שההתלהבות הראשונית והדקדוק והדיוק שבא לידי ביטוי בתחילת הדרך, כשעדיין מתלהבים, כשעדיין נמצאים בתחושה מרוממת, מה שאנחנו קוראים באורות, התחושה הזאת לא עזבה את אהרון הכהן, ובכל יום היו בעיניו כחדשים, בכל יום הוא בא עם התלהבות מחודשת, בכל יום הוא דקדק בכל הפרטים ופרטי הפרטים, וזאת מעלה גדולה. זאת מעלה גדולה שבה פותחת הפרשה, ואולי אנחנו נבין בהמשך למה היא מכוונת, מפני שאנחנו בחיי היומיום שלנו הרבה פעמים מקובעים בהרגלים, וההרגלים האלה הם נוטלים כל לחלוכיות של רגש, של כוונה, של דקדוק, של התלהבות. אצל אהרון הכהן זה לא היה. אהרון הכהן ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אהרון הכהן רואה כל הזמן את השכינה אל מול עיניו. בכל פעם יש התרגשות מחדש, יש התרוממות רוח מחדש, וממילא גם יש דיוק ודקדוק בפרטים מחדש. וזו מעלה שאנו צריכים ללמוד אותה מאהרון הכהן, בין אם זה כשאנו עומדים בתפילה אל מול הקדוש ברוך הוא, ובין כשאנחנו... עוסקים בענייני היום-יום, גם במצוות, אם זה כיבוד הורים, אם זה כבוד הבריות, וכל פניותינו למעשה, צריכים להיות בהתלהבות, ברגישות ובדקדוק.
אכן, אכן, כן.
חלילה לתת לשגרת היום-יום או להרגל ולקביעות, להפוך אותנו למעין רובוטים, אפשר לומר.
נכון, את צודק כבוד הרב. יש לי שאלה בפרשה הזאת, פרשת בעלותך. כך כתוב, עשה לך חצוצרות כסף וכו' וכו', ויש פירוט, כך וכך עושה, תשתמש בחצוצרה למסע המחנה, להקיל את הקהל, וכי תבוא מלחמה. מדוע, כבוד הרב, מדוע צריך ציווי מיוחד? מה העניין בתקיעות אלו? בבקשה, כבוד הרב.
שאלה יפה, שאלה נכונה. באמת התורה מעריכה הרבה מעבר לכאורה למהות העניין בעניין החצוצרות. כי למעשה לחצוצרות היו שלושה תפקידים, כפי שאנחנו רואים בתורה. האחד זה למקרא העדה, כשמשה רבנו היה רוצה לעשות כינוס של ראשי השבטים, של מנהיגי הציבור. העניין השני הוא למסע את המחנות. כשהמחנות היו צריכים לצאת למסע, משה רבנו היה מכנס אותם ומסדר אותם בסדר תנועה על ידי החצוצרות. ויש לנו עוד עניין שלישי, שהוא לא נוגע בדווקא למדבר, אלא לדורות, והוא כי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והרי אתם בחצוצרות. כלומר, כשיש מלחמה, או כשיש חלילה מגיפה או צרה, עם ישראל יש מצווה לתקוע בחצוצרות. ולכאורה, באמת מה העניין? מה התורה מקדישה לזה ציווי מיוחד? תקיעה בחצוצרה להקיל את העדה, זה לא איזה משהו מיוחד. תקיעה בחצוצרה על מנת לסדר את המחנות לתנועה, זה גם לא איזה משהו מעניין, מיוחד, ששווה להקדיש לו פסוקים, או בוודאי לא להקדיש לו ציווי. אבל אני חושב שיש כאן דבר מיוחד שיש לשים לב אליו. רש"י אומר לנו שמסדר הפסוקים אנחנו רואים שיש שלושה, על פי שלושה דברים עם ישראל נסע במדבר. על פי הקדוש ברוך הוא, וזה הענן ועמוד האש שהלך לפניהם לתור להם מנוחה, ועל פי משה, משה היה נותן את הסימן ומאשר מתי זזים ומתי עוצרים, ועל פי החצוצרות. כלומר, החצוצרות הם היו למעשה ההמשך של שני הסימנים הקודמים. וזה, אני חושב, בא להמחיש לעם ישראל שהמסע, סדר המחנות, סדר התנועה, עצמו של המסע והחנייה שתבוא בעקבותיו, הכל זה נמשך מעת הקדוש ברוך הוא. החצוצרות האלה הם רק היו סימן, תזכורת לעם ישראל, כששומעים את החצוצרה, שבורא העולם הוא זה שעכשיו נתן את פקודת המסע על ידי משה רבנו. כן? ואת העניין הזה אנחנו רואים ביתר המחשה במצווה השלישית של למעשה לדורות. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, אז אנחנו מבינים שבמלחמה מראים, כך היה מנהג הגויים, גם הצבאות היו מצוידים בשופרות עם קולות מעוררים ומפחידים, שגם מעוררים את ההתלהבות של הלוחמים וגם מפחידים את האויב. אבל הטעם בתורה הוא לא כך. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ומתוך כך ונושעתם מאויביכם. כן, וכן ביום שמחתכם ובמועדכם, אותו דבר. מה העניין של התקיעה? הרמב״ם מפרש זאת ומבאר זאת בהלכות תעניות. הוא כותב שיש מצווה, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. כלומר, כשיש צרה, וזה יכול להיות מלחמה או יכול להיות בצורת, יש מצווה להריע בחצוצרות. מה העניין? מסביר הרמב״ם, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, פלא פלאים. אם יהודי, אם עם ישראל נזכר שצרה שבאה עליו היא מעט הקדוש ברוך הוא, עצם הזיכרון הזה וההכרה בזה, היא תוביל כבר לתשועה. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. ונושעתם מאויביכם, כפי שאומרת לנו התורה בפרשה שלנו. כלומר, שהעניין של התקיעה הזאת, של הרעה בחצוצרות, הוא כדי לכוון את ליבו של היהודי לקדוש ברוך הוא. ואומר הרמב״ם בהמשך, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא מה המציאות ההפוכה? יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, בצרה זו נקרו נקראת, הרי זו דרך הרזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות. כלומר, כשיהודי שוכח שמה שבא עליו, זה מעט הקדוש ברוך הוא, אז רק יוסיף צרה על צרותיו, זה לא יפתור את הבעיה. כמה שהוא ינסה בשכלו או במעשיו לשנות את רוע הגזרה, הוא לא יצליח. המפתח להצלחה היא קודם כל הזיכרון שזה בא מהקדוש ברוך הוא. ואם אדם זוכר זאת, אז מעשיו יכולים לפעול תשועה. כמו שאצל האדם הפרטי, כך אצל האומה כולה, עם ישראל, כשיש צרה כללית, אם עם ישראל נזכר שזה הקדוש ברוך הוא, אז ממילא התשועה כבר בדרך.
בוא תבוא. כבוד הרב, אנחנו נעשה אתנחתא קלה, נשמע שיר, ולאחר מכן יש איתי את אודל, הנכדה שלי, שנמצאת באולפן, היא תשאל אותך, היא רוצה לשאול אותך מספר שאלות.
בשמחה.
Nadilan Zamartoli te parua Vena shakala Shambagan Ya fatikat patapua Uzhoka shenaha Luani ilan hirua Vena shakala
נשקה אפלי אותי כתוב אותי תפוע חן אני
חן אני
ומתי היום יפוע כסקולי יפתי לידי לסוע בגני
בגני
נדידה צמרתו לי תפרוע בין השקלה
כבוד הרב, אנחנו נמשיך בשאלות נוספות. אודל, את רוצה לשאול את כבוד הרב שאלה? בבקשה.
שלום, אודל.
רגע. הנה, עכשיו תשאלי.
שלום, כבוד הרב.
כן, עכשיו שומעים, עכשיו שומעים, כן.
ויהי העם כמתוננים. זכרנו את הדגה וכולי. אבל כבוד הרב, כיצד ייתכן געגוע לעבודת מצרים? האם היה כל כך טוב שם?
באמת שאלה מעניינת, שאלה מאוד מאוד.
כן, מתגעגעים לעבדות, זה מאוד מעניין.
כן, נכון. מי שקורא את הפסוקים, זה ממש... זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ממש פלא פלאים, שפע גדול. שפע גדול. ועתה נפשנו יבשה עם כל בלתי אל המן איננו. אני צריך לזכור שהמן זה היה מאכל פלאי. כן? חכמים אומרים שכל מה שהאדם היה רוצה לטעום, היה טועם בו. מספיק שאדם יחשוב על סוג מאכל מסוים, הוא היה מיד טועם את אותו סוג מאכל, היה מרגיש את אותו מרקם של אותו מאכל, ובקיצור, יש פה תוכנית כבקשתך, מה יכול להיות יותר טוב מזה? יותר מזה, רשי מאיר, ואם תאמר, במצרים היו נותנים להם דגים חינם, והלא כבר נאמר, ותבן לא יינתן לכן. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם בחינם. אז מה זה נקרא בחינם? כן? אז רש"י ישר מאיר שהדברים האלה הם בכלל לא נכונים. הם למעשה הפך המציאות. הרי פרעה אפילו את חומרי הבניין לא סיפק להם. אז אפשר לחשוב שאת האוכל בשפע מגוון, כפי שמובא פה בפסוקים, הוא נתן להם. אז רש"י באמת מפרש שזאת רק תואנה. הם בעצם, ומי שהתחיל בזה, כפי שאנחנו רואים, זה הספסוף. היה ערב רב שבנשמתו לא חוצבה מנשמות האבות הקדושים, והם ראו במצוות התורה שאך זה ניתנו עול ועול כבד, עול שלא הורגלו אליו, ואולי אפילו לא רצו אותו. והם חיפשו תואנה איך לטעון כנגד משה רבנו. והתואנה באה בדמות הטענה המופרכת הזאת. כן, הם ודאי לא יכלו לבוא למשה ולהגיד לו, איננו מעוניינים בתורה שלך, איננו מעוניינים במצוות. אז חיפשו איזושהי תואנה שאף על פי שעל פניו היא לא הייתה נכונה, אבל בכל זאת הם הובילו מה שנקרא היום בימינו קמפיין, כן, נגד משה רבנו. וקיוו שמתוך הקמפיין הזה הם יוכלו אחר כך גם להגיע אל העיקר.
לא עזר להם, ככה אני מבין.
וזה לא עזר להם, נכון? כן. לא עזר להם, מפני שמשה הנהיג את עם ישראל ביד רמה, וכפי שחזל אומרים לנו, כפה עליהם הר כגיגית. כן, המפרשים שואלים, בשביל מה צריך כפייה הר כגיגית? הרי עם ישראל אמר לנעשה ונשמע. אחד הפירושים הוא באמת מתייחס אל התופעות האלה, שחזרו ונשנו גם בהמשך ההיסטוריה, שלפעמים האדם בהתלהבות, הוא רואה מתנה טובה, רואה מתנה מועילה, אז הוא ממש מקבל אותה בשמחה, אבל אחר כך, כפי שהזכרנו קודם, שזה אמור להפוך ולהיות חלק משגרת היום, המסגרת הזאת של התורה, הגבולות האלה של התורה, אז זה כבר אדם קשה לו לקבל זאת. כן, ועל כן, באה הכפייה הזאת על מנת להטביע בנפשם של ישראל עמוק עמוק, שאין דרך אלא לקיים את התורה הזאת. זאת האמת, וזאת גם, זה גם הטוב הצפון לעם ישראל. אבל בכל אופן, אני הייתי רוצה אולי להזכיר בקצרה, בכמה מילים, עוד פרשנות, עוד הבנה עמוקה, אולי אפילו פסיכולוגית, משהו של התופעה הזאת. אנחנו רואים כאן שעם ישראל, או אותו הספסוף, העדיף את סביבת הנוחות המורגלת, אף על פי שהיא הייתה עבדות ושעבוד. היו מוכנים לחזור אל השעבוד, אל אותה סביבה שהם רגילים אליה, אל אותה מה שאנחנו קוראים סביבת נוחות, אף על פי שהיא כללה הרבה דברים קשים מאוד, אבל הם התרגלו לזה, מאשר לעמוד בפני האתגר והאחריות של קיום התורה במדבר. למרות שבאופן מעשי, כמו שהזכרנו, לא היה חסר להם דבר במדבר, היה להם מן, היה להם סלב, היה להם מים, היה להם את עמוד הענן שפילס להם דרך ומיגן אותה מפני כל מיני מפגעי הדרך, מפגעי אקלים. הם למעשה חיו בתוך, בוואקום, במין, או לא בוואקום, אלא בתוך מסגרת מאוד מוגנת. ובכל זאת, הם מחפשים לחזור אל לעבדות שהייתה נוחה להם. חז"ל אומרים, עבדה בהפקר אני חלה. כלומר, העבד הוא מעדיף את חיי ההפקרות מאשר לפעמים להשתחרר, כי פה אין לו שום אחריות על הכתפיים, פה אין לו שום אתגר לממש אותו בחיי היומיום שלו. וזה בדיוק מה שמציבה התורה בפני הבן חורין האמיתי. בן חורין אמיתי זה אותו אדם שמוכן לקחת את האחריות, מוכן לעמוד מול האתגר של קיום התורה במציאות החיים. זה נכון, זה לא דבר קל. כן. זה דורש לקום כל יום בבוקר ולהתפלל. זה למעשה דורש לשים לב אל כל פנייה ופנייה שאתה פונה, מפני שהתורה מדריכה אותנו על כל צעד ושעל, מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות. וזה, זאת באמת תחושה של אחריות, ולפעמים של עול מסוים. אבל זה האתגר של היהודי, וזה המבחין בין יהודי לבין הגויים, המבדיל בין קודש לחול.
אמן.
לפעמים, האדם, כמו שאמרנו, מעדיף את העבדות, מעדיף את השעבוד לענייני הזמן, על מנת לפרוק מעליו את האחריות ואת האתגר. וזאת כנראה התופעה שקרה לעם ישראל במדבר באותם ימים. כן, זכרנו, הם פתאום מתחילים לפנטז על אותה עבדות נוראית, על אותה עבודת פרח אכזרית, במילים ובתיאורים אחרים לגמרי. הם לגמרי מנותקים מהמציאות. אבל הכוונה הפנימית שלהם הייתה בעצם לחזור אל חוסר האחריות, לחזור אל אפס אתגרים, לחזור אל איזושהי זרימה חופשית, או כפי שחז"ל אומרים, אל הפקרות החיים. ומשה רבנו ידע בכוח הנהגתו, בכוח אמונתו, בעם, להחזיר אותו חזרה אל הסדר.
אמן. כבוד הרב, אנחנו נעשה אתנחת הקלה, נשמע שיר, ויש לעודל שאלה נוספת. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר, ככלות יני, תרד עיני עם... בר
ישחר כי ככלות ייני תרד עיני, ככלות ייני תרד עיני, ככלות ייני תרד עיני, פלגי מים, פלגי מים. הנה ראה על הצפרדע עם מועז הבשבע, כי חמו ופי יודע שיר המים, שיר המים.
הרב,
כן.
לא נשאל לנו הרבה זמן, אז אנחנו נמשיך בשאלות, ואני אמור, יש לנו בערך 5 דקות. אז כבוד הרב, יש לנו פה את עודל, יש לה שאלה נוספת. עודל, בבקשה, תשאלי את כבוד הרב.
שלום, ותדבר מרים, מה היה החומרה בלשון הרע?
מכוונת ושואלת שאלות מאוד מאוד יפות, יפה מאוד, יישר כוח גדול. אז באמת אנחנו נפגשים כאן עם אחת העבירות אולי הקשות ביותר, ואולי גם המצויות ביותר, והיא עבירה של לשון הרע. קודם כל, מה היה הסיפור פה? הסיפור היה שמרים שומעת בחצי אוזן את העובדה שמשה פרש מאשתו, מפני שמשה התעלה למדרגת נבואה עליונה ביותר, והיה עסוק גם בהנהגת העם, וכמעט ולא ראה את הבית, מה שנקרא. ועל זה נענחה מרים, ודאגה לו, דאגה לו, דאגה לאשתו, דאגה לילדיו, ועל כן היא מאירה לו על זה. עכשיו, היא העירה לו, ותדבר מרים על אודות האישה, כן, אז היא העירה לו איזה כמובן, מעיר על זה גם רשי והמפרשים האחרים, מתוך דאגה גדולה, מתוך דאגה, דאגה לו ודאגה למשפחתו, כפי שאמרנו, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מעניש אותה בעונש חמור. צריך לזכור שמרים, היא לא הייתה אישה פשוטה, מרים הנביאה, מרים שעמדה מרחוק והשגיחה על משה עוד בקטנותו, כן? ומאז היא משגיחה עליו כאחות טובה, חומלת ודואגת, ובכל זאת, ההערה הזה, הדיבור הזה כלפי משה רבנו, היא נחשבת כעבורה חמורה מאוד, כן? דיבור של לשון הרע, והיא נענשת על כך בצרעת. וחכמים, ובעקבותיהם הפוסקים, העריכו הרבה בחומרה שבדיבור לשון הרע. אפילו אם הדבר אמיתי, אפילו אם הדבר נכון, אפילו אם הדבר צודק, כשאדם מדבר, אומר דברים שעשויים לפגוע בחברו, או לגרום לפרסום לא טוב, לשם רע, אז הוא עובר על עבירה מאוד מאוד חמורה. ולכן אנחנו צריכים הרבה הרבה להיזהר בדיבורים שלנו על חברים, אומר הרמב״ם, גם אדם שסתם מספר סיפורים, שזה נקרא רכילות, כן, מעביר סיפורים אמיתיים, עובדות, מאחד לשני, כך וכך עשה זה, וכך וכך עשה זה, גם זה הרגל לא טוב, והוא אסור, מפני שבסופו של דבר אתה תיקשר בלשונך, וגם תאמר דברים שיביאו לפגיעה בחברך, תאמר גם דברים לא נכונים על חברך, ולכן הפוסקים הרחיקו את האדם מלעסוק בזה. כן? ולכן גם אדם צריך לסגל לעצמו, אומר הרמב״ם, עין טובה ולב טוב על אנשים אחרים, כדי שלא יבוא לדבר עליהם דברים לא טובים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי יסודיים וחשובים בזמננו, שיש תקשורת ויש הרבה פעמים פגיעה מאוד מאוד חמורה דרך התקשורת או דרך המדיות השונות באנשים. צריך זהירות מאוד 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 גדולה מלפרסם דברים. לנו נדמה היום שכל דבר נכון מצווה מיד מיד לפרסם אותו בכל האמצעים האפשריים, והדבר הזה הוא לא נכון כלל וכלל. יש מצבים מאוד מיוחדים, לפעמים הייתי אומר קיצוניים, לפרסם דברים רעים, דברי גנאי על אדם, וזה כשהמטרה היא להציל אולי אנשים אחרים וכדומה, בזה המסגרת איננה מספקת להרחיב ולפרט בעניין, אבל ככלל שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. זה כלל שאנחנו צריכים לקחת אותו איתנו, ומי שישמור עליו יזכה לחיים טובים וגם יקדם את עם ישראל ואת העולם כולו אל גאולה שלמה ומהירה. בעזרת השם, שנזכה כולנו לשבת שלום, שבת מבורכת, שבת של בריאות, של בשורות טובות, וגם את עודל, תמשיכי ותלמדי ותשאלי שאלות חכמות, תחכימי את משפחתך ואת עם ישראל כולו.
תודה רבה, כבוד הרב.
טוב, אנחנו ככה מועדים לה איזשהו עתיד טוב, לומדת באולפנה, ובעזרת השם תמשיך ותפרח ותגדל ותצליח בעזרת השם. יש לה הורים טובים, גם סבא וסבתא.
כן, סבא וסבתא, כן. גם אני מכיר היטב.
כן.
ברוך הוא ישלח להם בריאות.
אמן, אמן.
והצלחה שלמה.
טוב, תודה כבוד הרב על השיחה הנעימה. אני מאחל לכבוד הרב ולמשפחתו שבת שלום מבורכת ונעימה.
שבת שלום. שבת שלום.
שבת שלום.
הללו אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללו ובחינור וחלילים.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי בהגשת עמוס צוריאל הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום עם שושנה דמרי, הדלקת נרות שבת בשומרון ב-7:12, בירושלים ב-7:02, תל אביב 7:20, חיפה ב-7:15, צאת השבת שומרון ב-8:23, בירושלים 8:23, תל אביב 8:25, חיפה 8:26. נשוב אליכם בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך ההזנה הנעימה. שבת שלום ומבורך. תודה לך עודל.
Thank you. צור מנו
Ishto gagi